אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. בימים האלה אדם צריך להצטער על חורבן בית המקדש, על כל הדברים הלא טובים שיראו לנו במשך כל הדורות בין המצרים. אבל לא רק בימי בין המצרים עלינו להצטער, אלא כל השנה באמת יש להצטער על חורבן בית המקדש, אלא יש מדרגות בדבר הזה. באמת ראיתי בשולחן ארוך, כתוב בהתחלת שולחן ארוך, בסימן הראשון כתוב ככה: ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. כל מי שיש בו ירא שמיים ראוי שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש כל השנה. כל יום צריך להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש. צריך להבין מה העניין של החורבן. בכלל, הכלל הוא כזה שהגודל הצער זה בכל דבר, הוא נובע מתוך גודל הכרת החיסרון. למשל, אם האדם נפטר, אז אם הוא קרוב לנו, קרוב משפחה או מישהו שמכירים אותו, אז הצער הוא גדול מאוד. מדוע? כי הוא חסר לנו, מכירים אותו, קרוב אלינו. אז זה כמו ניתוח, ממש כואב לנו הדבר הזה. שאדם נשתר מאיתנו, אותו הדבר לגבי הכלל, לגבי כלל ישראל. הגודל הצער על חורבן בית המקדש הוא נובע מצד האמת. אדם צריך להכיר בגודל הצער מצד ההכרה של ערך החיסרון של בית המקדש. זאת אומרת, אנחנו התרגלנו לחיסרון הזה. נולדנו, בית המקדש לא נבנה. אנחנו חיים עכשיו, עדיין הוא לא נבנה. התרגלנו כאילו למציאות של הנה בית המקדש הוא לא קיים, ולכן גם הצער לפעמים הוא, יש כאן מנהגי אבילות, נלמד אותם תקף, אבל זה נראה כמו דבר טכני יותר. אסור להסתפר או להתגלח, פתאום אתה רואה איזה אשכנזי אחד, יש כאן איזה אשכנזי שהוא פתאום הפסיק להתגלח, מה קרה לך? אסור להסתפר להתגלח, לא יודע, ככה. אז זה נהפך לדבר יותר טכני, נאמר ככה. אבל האמת היא שאם אנחנו רוצים באמת לחוש את ימי בין המצרים, אנחנו צריכים ללמוד מה זה בית המקדש. מה זה בית המקדש מבחינת, מה חסר לנו, מה הפונקציה שלו, מה התפקיד של בית המקדש, וכמה החיסרון הזה הוא נוגע אלינו היום. מתוך כך גם גודל הצער. צריך להבין את העניין הזה. באופן פשוט, הייתי אומר, בית המקדש זה המקום שהקדוש ברוך הוא היווה למושב לו. בחר את המקום הזה להתגלות, להתגלות בעולם, גילוי השם בעולם. זה דרך בית המקדש, ככה סודר, סידור אלוקי כזה. והדבר הזה חסר לנו היום, זאת אומרת, אותו גילוי שהוא קיים, אמנם הוא קיים אצל כל מי שעוסק בתורה, ומי שעושה מצוות ומעשים טובים, כל הדברים, אבל כל זה ברמה הפרטית. אבל ברמה הלאומית, ברמה העולמית, הקוסמופוליטית, הדבר הזה, חסר לנו הדבר הזה. אין לנו את המרכז, אין לנו את תחנת הכוח האטומית העולמית הרוחנית שתשפיע על כל האנושות כולה. אנחנו משולים בדור שלנו, גם הדורות שהיום, לאנשים שמדליקים נרות. נרות, כל אחד מדליק לו את הנר, כי נר מצווה ותורה אור. אבל כשהיה בית המקדש, גם הדליקו נרות. אבל מה היה? היה תחנת כוח ענקית, רוחנית, שהיא הייתה מהירה לכל העולם כולו. כיביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונערו אליו כל העמים. המציאות הייתה מציאות כללית. והדבר הזה חסר לנו, אנחנו לא חווים אותו, לא חווים אותו, לא? כי למה זה הכל כתוב בספרים? אבל לא חווינו איתו. חסרון בית המקדש זה לא המלטזות רתאי. זה חסרון רוח הקודש בגדול, חסרון הנבואה, חסרון אור השם בעולם וגילוי השם בעולם. לכן הוא אומר, מישהו באמת ירא שמיים, אומר השולחן ערוך, ראוי לו, כמו שהוא אומר, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. מספרים, וכאן הוא מביא כאן רשימה שלמה של מנהגים שעושים כל השנה, כמו תיקון חצות, כמו אומרים על נערות בבל, כל מיני מנהגים שנוהגים להגיד בדבר, או תחנונים, תחנון שאנחנו אומרים כל יום, שאלוה כן, יש להם שאומרים תחנון. מספרים על הרב קוק לצהל, שהוא היה עושה תיקון חצות, שהוא היה ילד, היה נער, ילד קטן, והוא היה יושב ליד המזוזה עם חבר שלו, חבר שסיפר, והוא היה בוכה, 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 עם דמעות שליש. אז חבר שלו, מה אתה בוכה? מה קרה לך? מה, אתה פתאום בוכה? תור לכם את האנשים, מישהו כאן בפנימיה יושב ליד המזוזה, מתחיל לבכות. מיד אתם קוראים לי, תראה מה קרה, מה קרה לו? משונה. אז הוא אומר לו, הרב קוק אומר, תראה, אתה לא כהן, אני כהן. אני מרגיש מה זה חורבן בית המקדש, כי זה מקום עבודת הכהנים, עבודה הכללים. אז הוא היה ילד, הוא הרגיש כבר בדברים האלה. אבל בוא נלמד עכשיו את ההלכות, אמנם לדברים מנהגים, אבל צריך לדעת שהרוח של ההלכות, מנהגי האבלות למיניהם, הם באים לבטא צער וכאב על חורבן בית המקדש. וצריך ללמוד מה זה בית המקדש, ומה הוא עושה לכל העולם, לכל האומה ולכל אחד מאיתנו, מה הוא עושה כשהוא בבניינו, ומה חסר וחסרונו של בית המקדש. לא רק הדבר הפשוט הזה, הרי היינו עולים 3 פעמים לרגל, וכשבית המקדש עומד. יש שם, קודם כל, כל עם ישראל היה מתאחד, כולם, כאיש אחד, בלב אחד, היו באים עלייה לרגל, זה היה מעמד מיוחד במינו, שעם מתאחד בירושלים, בבית המקדש. ומה נעשה ברגל? חז"ל אומרים שהיו באים, כל אחד מהפקע שלו, עם הבעיות שלו, והיו באים שפופים ויוצאים זקופים ושמחים, כן, וטובי לב. זה היה מין, אני אומר את זה תמיד לתלמידים, זה כמו מכונת הכביסה הכי גדולה בעולם, העולמית. עם שלם נכנס, מלוכלך קצת עם זוהמה, עם כל מיני דברים, ברגלים. ויוצא משם, נקי, מגועץ, עד הסוף, בלי כל הפגמים, כל המיניהם. זה היופן. למשל, לדוגמה, היום יש המון בעיות, בעיות בנפש לאנשים, בעולם בכלל. יש עצבות גדולה, דיכאונות, בלגנים, עניינים. ומשהו לא יאומן, זה דבר רוחבי, זה לא כבר עניין פרטי. יש המון אנשים במצבים כאלה ואחרים. מה התיקון לכל זה? אז הולכים לפסיכולוג, הולכים לפסור, הולכים לשם, ופפפפפפפ. אבל כשהיה בית המקדש קיים, אז היה דבר כללי. אנשים פשוט היו קיים לתחייה, כל רגל היו קיים לתחייה. זה היה, חסר לנו הדבר הזה. אפילו אדם תקוע במיטה הזה, חודשים, שנים לפעמים. אבל כשהיה בית המקדש, מה עשו? הלכו לירושלים, יצאו בני אדם חדשים לגמרי. בלי פסיכולוג, בלי עניינים, בלי כל דבר. חסר לנו את זה היום. ודאי שחסר לנו את זה היום. הדבר הזה, כדוגמה אני אומר, האפקט, או האפקט הרוחני, המוסרי, הערכי, הנפשי, של בית המקדש, זה היה דבר ממשי, זה לא היה סיפורים, בו במעשה. זה היה דבר אמיתי, זה היה פלא וגדול מאוד הדבר הזה. כמו שהיסטוריונים הרומאים, בבית שני, למרות שבבית שני כבר לא היה, גם מתארים איזה עם שלם יוצא בשמחה ובתום לב, מתוך כל רגל. זה חסר לנו הדבר. אז זה אנחנו מצטערים. אז זה הכאב שלנו. זה לא רק עניין פה, זה עניין לאומי, עניין עולמי אפילו. כאילו קבתה המנורה, קבעה האור. ועוד, לגבי המנהגים, כתוב בשולחן ערוך, לגבי תספורת וכביסה. אז כתוב ככה. בתחילת הסימן בתף קוף נון א' כתוב שבוע שחל בו 9 באב אסורים לספר דהיינו בתספורת ולחבס אפילו אינו רוצה ללבשו אתה אלא להניחו לאחר 9 באב גם כך אפילו אסור לחבס אפילו אין לו אלא חלוק אחד אסור למרות שיש כאן דעות באחרונים אבל בכל זאת העיקרון שאסור להסתפר אז באמת כתוב בהמשך הסימן, בסימן תקנ"א, לגבי התספורת, כתוב כך, תספורת שבוע זה, אחד ראשו ואחד כל שיער שבו אסור. זה אומר מהשולחן ערוך. אבל הרמה אומר, לדידן, לדידן זה אשכנזים, יש להחמיר בתספורת מי"ז בתמוז וכיבוס מראש חודש. וחיי אדם כתב, לצורך קטנים אין להחמיר אף לפי מנהגנו אלא בשבת זורק באותו שבוע. בכל זאת, אשכנזים ככה נוהגים באמת, לא מתגלחים ולא מסתפרים. הספרדים אני לא יודע. דני, איך הספרדים נוהגים? הרב אליהו כמו אשכנזים. כן, אז כל אחד יעשה כרבו, נאמר ככה, בעניין הזה. ככה אנחנו נוהגים לגבי עניין של גילוח ותספורת, כמובן. לגבי הכביסה גם כן. כן, צריך, אנחנו נוהגים מראש חודש, לא לחבס, וצריך לפני זה, על מנת שהקיץ עכשיו מזיעים וחם וכל הדברים האלה, מה שאנחנו נוהגים זה ללבוס לפני ראש חודש, חולצות ובגדים, ללבוש אותם, ואז כאילו זה, אתה השתמשת בהם, ואז אתה יכול בימים האלה ללבוש את הבגדים. שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.